כתובות, דף למד זין, מתחילים בעזרת השם, דף למד וו עמוד ב', שורה האחרונה, במילים רמילי רב פאפה בר שמואל לרב יוסף. מסופר במסכת בבא מציעא, דף סמך, מעשה פלא על אותו רב פאפה בר שמואל, ששאל את השאלה לפני רב יוסף. היה נוכרי, זקן, היה לו שיער לבן, והוא צבע את שיערות ראשו וזקנו בצבע שחור, כדי שיראה צעיר, והלך לנסות למכור את עצמו לעבד, עבד כנעני. הוא הלך לפני רבא, אמר לו רבא, תראה, יש כאן יהודים עניים שכל פעם כשהם עוזרים לי אני משלם להם וככה אני מפרנס אותם. כמו שאומר יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, באבות, פרק א', משנה ה', ויהיו עניים בני ביתך, תפרנס עניים, אני מעדיף להמשיך לפרנס אותם, אני לא זקוק לעבד כנעני. אותו עבד הלך לפני רב פאפה בר שמואל. שאל אותו, אתה רוצה לקנות אותי לעבד כנעני? רב פאפה בר שמואל קנה אותו, היה בטוח שהוא צעיר. היה לו שיער שחור, זקן שחור. יום אחד, רב פאפה בר שמואל מבקש ממנו, אתה יכול להביא לי בבקשה משהו לשתות? הלך אותו נוכרי, נוכל, הפך את עצמו ללבן הארמי, מה שנקרא. הלבין את שערות ראשו וזקנו, שטף את שערותיו, וכעת הוא נראה זקן, בא בימים, מה שנקרא לבן הארמי כפשוטו, ניגש אל רב פאפה בר שמואל, אתה בטוח שאתה רוצה שאני אכין לך משהו לשתות? יהודי מבוגר כמותי, אתה רוצה להטריח אותי בשביל דברים כאלה זוטרים? הוא אמר רב פאפה בר שמואל, תראה מה זה רבא, מפרנס עניים, צדיק, הוא מצרה נחלץ, כמו שאומר שלמה המלך בספר משלי, ויבוא אחר תחתיו, אני במקומו קניתי את העבד הנוכל הזה. אותו רב פאפה בר שמואל היה דיין בפומבדיטה, ולכן כשבגמרא כתוב שאמרו דייני פומבדיטה, הכוונה לרב פאפה בר שמואל, כמו שכתוב במסכת סנהדרין דף י"ז. בכל אופן הוא בא לשאול שאלה לפני רב יוסף. הרי רבי יוחנן אומר שדעתו של רבי יהודה שבויה בת ישראל שנפלה בשבי בין עובדי כוכבים ופדו אותה משביה, היא עומדת בקדושתה. אומר רבי יוחנן בדעתו של רבי יהודה שלא חוששים שנבעלה לשבי העובד הכוכבים ונתמת, אלא היא בחזקת תאורה, עומדת בקדושתה. שואל רב פאפה בר שמואל, וכי סבר רבי יהודה שבויה שהשתחררה בקדושתה קיימה, לא מחזיקים אותה בחזקת שהיא נתמעה מהעובד כוכבים? והתניה, הגיורת, שנתגיירה וראתה באותו יום דם, דם נידה. מסכת נידה פותחת בוויכוח בין החכמים, נביא ישר את דעת חכמים, כשאישה נטמעה בטומאת נידה, חוששים שהיא כבר הייתה טמאה לפני שהיא ראתה את הדם, אלא שהדם התעכב בדופני הרחם. מרגע שהוא יצא מהמקור היא כבר נטמאת. חוששים שהיא התעכב שם, ואז היא כבר הייתה טמאה קודם. ואולי נגע בתארות וטימה אותם. אז תקנו חכמים, שכל המעט לעט האחרונים, את טהרות שהיא נגעה היו בחזקת מאים. אלא אם כן, היא בדקה באמצע המעט לעט והיא לא מצאה אדם, אז מאז הפקידה, מאז הבדיקה, רק מאז ועלה חוששים שהיא הייתה טמאה, אבל עד אז, כמובן שהיא בחזקת טהורה. אומר רבי יהודה, כל זה דווקא בבת ישראל. אבל גיורת, כל זמן שעדיין לא הייתה גיורת, דם נוכרית אינו מטמא. אם כן, כשהיא התגיירה, רק מהזוועה לאדם שהיא תראה, יהיה טמא. אם בתוך מעת לעת, מאז שהתגיירה, היא רואה דם נידה, אומר רבי יהודה, שמכיוון שמה שהיה לפני שהתגיירה, אנחנו לא מחשיבים אותו כדם טמא. והיא הרי התגיירה בתוך אותו מעת לעת, אז אי אפשר לומר שאנחנו מטמאים את הטהרות שהיא תיגע בכל המעת לעת לפני שהיא ראתה דם, כי הרי בתוך המעת לעת הזה הרי היא התגיירה, ורק מאז והלאה הדם שלה מטמא. מכיוון שאצלה לא שייך לומר שנטמא אותה מספק בכל המעת לעת שקדם לראיית אדם, לכן רק מכאן ולהבא, מאז שהיא ראתה את אדם, רק מאז את הטהרות שהיא תעסוק בהם היא תטמא. אצלה לא נאמר את התקנה של חכמים שחוששים אולי כבר היה לה טומאת נידה קודם, ונטמא מספק את כל הטהרות שהיא עסקה בהם בכל המעט לעט. למה? כי הרי מעט לעט שלהם ודאי שהיא לא טמאה. כי הרי היא התגיירה בתוך המעט לעט הזה, בתוך היממה הזאת. מכיוון שאי אפשר לתקן אצלה שכל המעט לעט הטהרות שהיא עסקה בהם יהיו טמאים, מעט לעט שקדמו לראיית אדם, אז לכן לא תקנו אצלה בכלל את הטומאה הזאת. לכן רבי יהודה אומר, דיה שעתה, די לנו אם היא תטמא תרומה וטהרות שהיא תיגע בהם משעת ראיית אדם והלאה, ולא גזרו בה בכלל טומאה מספק על מה שהיה קודם. רבי יוסי אומר, גיורת היא הרי ככל אנשים, והיא מטמאה תרומה וקודשים שהיא נגעה בהם בכל המעט לעט לפני שהיא ראתה דם. או מפקידה לפקידה, משעת הבדיקה האחרונה שהיא בדקה את עצמה בתוך המעט לעט, והיא מצאה את עצמה טהורה. ויכוח נוסף בין רבי יהודה ורבי יוסי, גיורת שהתגיירה צריכה להמתין מאז שהתגיירה לפני שהיא מתחתנת פעם נוספת 3 חודשים, שזה זמן מספיק כדי להבחין אם היא מעוברת מלפני שהיא התגיירה. כדי לדעת להבדיל בין הוולד שהיא התעברה ממנו לפני שהיא התגיירה, לזה שלאחר שהיא התגיירה. דברי רבי יהודה. זאת אומרת, לפי רבי יהודה, גיורת, שלא הייתה נשואה, חוששים שהיא מעוברת, ולכן צריכה להמתין מאז שהתגיירה 3 חודשים. רבי יוסי לעומת זאת, מתיר להרס ולהינשא מיד. אבל רבי יהודה חושש שהיא מעוברת, כי היא התעברה לפני שהיא התגיירה, שהיא לא שמרה על עצמה. לכאורה, אותו דבר נאמר גם לגבי שבויה. כמו גיורת, שלפני שהתגיירה הייתה בין עובדי כוכבים, חוששים שהיא מעוברת, אולי גם בשבויה נחשוש, אולי היא נטמעה בין עובדי כוכבים, והיא כבר לא תהיה בחזקת בתולה. אז איך אומר רבי יוחנן, שדעתו של רבי יהודה, דעתו של רבי יהודה, ששבויה, שהייתה בין עובדי כוכבים, לא חוששים שהיא נטמעה, אלא בחזקת בתולה. אמר לי, אז רבי יוסף השיב לרב פאפה בר שמואל, יש הבדל גדול. מה שרבי יהודה מדבר, ששבויה היא בחזקת בתולה, והיא לא נטמעת בין עובדי כוכבים, זה נאמר על בת ישראל שנפלה בשבי. אבל מה שכאן רבי יהודה חושש שהיא מעוברת, זה בגיורת. גיורת השבויה הקרמית, מתה מקשה בין גיורת לבין שבויה, יש הבדל מאוד גדול. גיורת, לפני שהתגיירה, כשהייתה עובדת כוכבים, לא מנטרה נפשה, היא לא שומרת על עצמה, חושבים שהיא התעברה. שבויה, מנטרה נפשה, שומרת על עצמה, לכן, אחת ששומרת על עצמה, היא בחזקת קדושה, שהיא בקדושתה. אז רב פאפה בר שמואל, הקשה קושיה אחרת על רב יוסף. לרב יוסף. אתה אומר שיש הבדל בין גיורת לשבויה, יש לי גם סתירה בשבויה עצמה. ורמי, יש לי סתירה בדבריו של רבי יהודה, שבויה, שבויה. דתניה, הגיורת והשבויה והשפחה, שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו, והם היו יתרות על בנות 3 שנים ויום אחד. שאז, אם באמת הם נטמעו לפני שהתגיירו, נפדו והשתחררו, אז הם כבר לא בחזקת בתולה, כי עד 3 שנים הבתולים חוזרים. כל אחת מאלה צריכות להמתין 3 חודשים לפני שמתחתנות, כדי להבחין אם הן מעוברות דברי רבי יהודה. הוא מדבר כאן גם על שבויה, שחוששים שהיא נטמעה. רבי יוסי מתיר להרס ולנסה מיד. משתיק. רבי יוסף שתק על הקושייה הזאת. הוא שואל אותו, את רב פאפה בר שמואל, לך בעצמך יש תשובה לשאלה הזאת? אמר לי, מידי שמיע לך בה? אז רב פאפה אמר לי, הכי אמר רב ששת, מורי ורבי רב ששת, תירץ. מה שאומרים ששבויה צריכה להמתין 3 חודשים, מדובר במקרה שראוה שנבעלה, ולכן חוששים שהיא מעוברת. שואלת הגמרא, הכי, אם כן, מה הייתה עמד רבי יוסי? למה הוא לא סובר שצריך להמתין 3 חודשים? ודאי שצריך לחשוש אולי מעוברת. עונה הגמרא, אמר רבא, כסבר רבי יוסי, אישה, אם היא מזנה, משמשת במוח. כותב רשי, נותנת מוח לאחר בעילה ושואבת הזרע, כדי שלא תתעבר. שואלת הגמרא, בשלמה גיורת, מובן, למה לפי רבי יוסי לא צריכה להמתין 3 חודשים? כיוון דדעתה להיגיורי, זה חלק מהתוכנית שלה להתגייר, מנטרה נפשה, היא באמת מזמנת למוח. וכן, שבויה, נמי, דלא ידע איך הממתולה, היא לא יודעת לאן יביאו אותה, אותם שבאים, ומי יפדה אותה. וסברה, כותב רשי, שמה יביאו אותה לגבי ישראל, והם יפדו אותה, ולכן היא שומרת את נפשה לשמש במוח. שפחה שהשתחררה בצורה מסודרת, נמי, מובן. למה לא חוששים לפי רבי יוסי שהיא מעוברת? דשמע מפי מרה, היא שומעת מהאדון על התוכניות שלו בעתיד לשחרר אותה. ומאז והלאה היא הרי תהיה ישראלית. הרי שפחה של ישראל, כשהיא משתחררת, היא הופכת להיות גיורת. אז היא יודעת שהיא תהפוך להיות ישראלית. שומרת על עצמה לא לא להתעבר. אלא שפחה שבאופן לא מתוכנן משתחררת. איך ייתכן דבר כזה? יוצא בשן ועין. תורה אומרת שאם אדון מכה את עין עבדו או את שינו, כמובן גם את עבדו זה כולל שפחתו הכנענית, עבד כנעני ושפחה כנענית, ברגע שהוא שיחט את עינו או את שינו, יוצא העבד לחירות באופן פתאומי. היא לא ידעה שזה עתיד להיות. מה היא קלה מימר? למה היא, לפי רבי יוסי, לא צריכה להמתין 3 חודשים כדי לדעת אם היא מעוברת מלפני שהיא השתחררה? וכי תימה, האם תאמר שעל זה באמת רבי יוסי לא דיבר? וכל מקרה שהיא משתחררת ממילא באופן פתאומי, לא אמר רבי יוסי שהיא לא צריכה להמתין? הרי אנוסה ומפותד ממילא, ודאי באנוסה, נראה שנראה שהוא גורס רק אנוסה, הרי אנוסה דממילא. היא לא ידעה שזה יקרה, ולא יכלה להכין את עצמה עם מוח. ובכל זאת תניה, אותו ויכוח, גם לגבי אנוסה ומפותה, צריכות להמתין 3 חודשים דברי רבי יהודה לפני שמתחתנות, ורבי יוסי גם אנוסה מתיר להרס ולהינסה מיד, והוא לא סובר שצריך להמתין 3 חודשים. היא ודאי לא הכינה מוח, אז למה לא נחשוש, אולי היא מעוברת, למה לא ניתן לה להמתין 3 חודשים מאז שנאנסה? אלא, הסבר חדש בדעתו של רבי יוסי, למה לא צריך להמתין 3 חודשים? אמר רבא כסבר רבי יוסי, אישה מזנה מתהפכת, כותב רש"י, שיצא הזרע ולא יקלוט. והוא, אז אם כן זה דבר שכולם יכולות לעשות אותו כדי שלא תתעבר. זה דבר קל שאפשר לעשות, זה לא צריך להכין דבר כזה, לכן כולם עושים את זה. לכן גם שפחה שיוצאת בשן ועין או אנוסה לא חושבים שהן מעוברות לפי רבי יוסי, והן לא צריכות להמתין 3 חודשים לפני שמתחתנות. למה רבי יהודה סובר שכן צריך להמתין 3 חודשים ואידך? כי הוא טוען, חיישינן, שמה לא נתהפכה יפה יפה והיא כן נתעברה. במשנה כתוב, אדם שבמעשה אחד מתחייב מיטה ותשלום ממון, אז העונש מיטה עומד ומספיק לו העונש הזה, והוא לא צריך גם לשלם ממון, שנאמר, אדם שהיקה והמית, אז הורגים אותו, אבל אם לא יהיה אסון, שהבן אדם לא מת מהמכה, אז אנוש יענש וכולי, צריך לשלם. שם מדובר שהוא היקה אישה מעוברת, צריך לשלם דמי ולדות. ומשם לומדים ש... אם הוא רוצח והוא חייב מיטת בדין, הוא לא משלם ממון. כי עומד לו העונש החמור של מיטה ופותר אותו מתשלומי ממון. שואלת הגמרא, הדין הזה שאדם שחייב מיטה לא משלם ממון, מהכה נפקא, לומדים את זה ולא יהיה אסון? הרי מהתם נפקא, לומדים את זה שליח בית דין שבא לתת מלכות למי שמחויב מלכות, עונש מלכות, תורה אומרת שמענישים אותו לא כדי רשעותיו, את אותו אחד שמלכים אותו, שליח בית דין שבא להלכות איזה רשע. הרשע הזה מענישים אותו לא כדי כל רשעותיו, אלא כדי רשעה אחת, כדי רשעתו. ודורשים, משום רשעה אחת אתה מחייבו, על חטא אחד אתה מעניש אותו. זאת אומרת, אם הוא חטא חטא אחד ויש בו 2 עונשים, אז עונש אחד מענישים אותו על החטא הזה. ויהיה אתה מחייבו משום 2 רשעיות. במעשה אחד, אם יש 2 עונשים, כי עובר על 2 חטאים, אתה לא מעניש אותו על שניהם, אם זה מעשה אחד. אז גם מכאן אנחנו כבר למדים שאם הוא גם חייב מיטה וגם המון, יעמוד לו העונש של מיטה. עונה הגמרא, כל אחד מדבר על מקרה אחר, כל לימוד. חדה, מה שכתוב ולא יהיה אסון, שמדברים פה על חיוב מיטה, שאם הוא היה חייב מיטה הוא היה פטור מממון, מדובר בעונש של מיטה וממון. שאם הוא חייב מיטה הוא פטור לשלם ממון. וחדה, מה שכתוב, כדי רשעתו מדובר על אדם שמקבל מלכות, אז אם הוא גם היה חייב ממון, מספיק לו עונש של מלכות והוא פטור לשלם ממון, במלכות וממון. וצריכה, צריכים ללמוד גם לגבי אדם שחייב מיטה שהוא פטור מממון, וגם אדם שחייב מלכות שפטור מממון. דיה שמיינן, שמי שחייב, אם היו משמיעים לנו ומלמדים אותנו, שמי שחייב מיטה וממון, אז מספיק לו המיטה והוא לא צריך לשלם ממון, הייתי אומר, אתה יודע למה התורה פותרת אותו מלשלם? אתה מבין מה קורה? איזה עונש חמור הוא מקבל? שמדעיקה, איבוד נשמה, כל כך חמור, אליכם מסתפקים בעונש הזה ולא מחייבים אותו לשלם. אבל אם זה רק מלכות, והוא גם חייב ממון, זה במלכות, לקה, אין איבוד נשמה. זה לא כזה חמור כמו מיטה. אמא לא, אולי הוא לא יהיה פטור, הוא יהיה חייב לשלם ממון. לכן, מחדשת התורה, שגם בעונש של מלכות, הוא יהיה פטור מממון, מלשלם ממון. ויש מעינן, אם התורה הייתה מלמדת אותנו, שמי שחייב עונש של מלכות, ובאותו מעשה הוא גם אמור להיות להתחייב ממון, הוא רק ילכה ולא ישלם, הייתי אומר, דווקא במלכות, משום דלא חמיר איסורי, אם העונש שלו זה מלכות, זה אומר שהאיסור שהוא עשה זה לא כזה חמור, לכן מספיק לו עונש של מלכות ולא צריך גם לשלם. אבל אם הוא חייב מיטה, אתה לבד מבין שהאבון הזה הוא חמור מאוד. ולכן אם הוא חייב גם באותו מעשה התחייב ממון, מכיוון שהוא עשה על איסור דחמיר איסורי, עבירה חמורה, אולי נחמיר עליו עוד ועוד, כי הוא עשה דבר מאוד חמור. אימא לא נפתור אותו מממון, צריך, לכן התורה צריכה לחדש לנו שפותרים אותו מלשלם ממון. וזה טוב לפי דעת חכמים שאינו לוקה ומשלם, אלא רק לוקה. שואלת הגמרא, ולפי דעת רבי מאיר שסובר שכשיש גם עונש של מלכות וגם עונש של תשלומי ממון, באמת מענישים את האדם בשני העונשים. דאמר לוקה ומשלם, תרתי שני פסוקים שהתורה באה ללמד בהם, שאדם שמקבל עונש חמור, פטור מלשלם, למה לי? שמה צריכים שני פסוקים, שני לימודים. לימוד אחד, בסדר, ללמד שאם אדם חייב מיטה, יעמוד לו העונש של מיטה, והוא לא יצטרך גם לשלם. אבל בשמה צריכים לימוד נוסף? מתרץ את הגמרא, חדה, פסוק אחד, מה שהתורה כותבת ולא יהיה אסון, אז אנוש יענש, דהיינו אם האישה לא מתה, אז המכה צריך לשלם דמי ולדות, שאתה למד מזה שאם כן הייתה כאן מיטה, והוא חייב מיטת בדין, מדין רוצח, הוא לא יצטרך לשלם ממון, זה במקרה שיש עונש מיטה ועונש ממון, שמספיק לעונש מיטה. וחדה, הפסוק שכתוב, כדי רשעתו משום רשעה אחת אתה מחייבו, מדבר במיטה ולא ממון, אלא מלכות. אם הוא עשה מעשה שיש בו שני עונשים, גם חיוב מיטה וגם מלכות, תיתן לו רק את העונש מיטה והוא יהיה פטור ממלכות. הוא צריך, צריכים את שני הלימודים, גם שכשהוא חייב מיטה וממון, נסתפק במיטה, וגם כשהוא חייב מיטה ומלכות, נסתפק במיטה. דיה שמיינן, אם היו מלמדים אותנו שכשהוא חייב מיטה וממון, מסתפקים בעונש של מיטה, משום דחדה בגופי וחדה בממוני לא אבדינן. כי כאן אתה מעניש אותו בשני עונשים שכל אחד הוא עונש בפני עצמו. עונש אחד בגופו מיטה ועונש אחד בממונו שהוא צריך לשלם ממון. אז לא מענישים על מעשה אחד, שני עונשים שונים לגמרי. אבל בעונש מיטה ומלכות אולי זה בעצם עונש אחד גדול. דידי ואידי בגופי, הרי שניהם זה עונש בגופו. אימא, הייתי אומר שכשמלכים אותו ולאחר מכן ממיטים אותו, המלכות זה מיטה אריכתאי, זה תחילת המיטה. ונעביד בי, ילקו אותו, ואז המיתו אותו. לכם למד את התורה? לא. מנשים אותו רק בעונש מיתה. וישמינן מיתה או מלכות. אם הם לומדים אותן כשהוא חייב מיתה ומלכות, רק ממיתים אותו ולא מלכים אותו, הייתי אומר, דתרתי בגופי לא עבדינן, לא נעניש אותו שני עונשים בגופו. מנשים אותו בגופו, עונש אחד, אבל ברגע שזה מיתה בגופו וממון, זה לא בגופו. דחדה בגופי, עונש מיתה זה בגופו. וחדה בממוני, עונש של התשלומים זה בממונו. אם אני אביד בי, הייתי אומר, אולי כן נעשה בו את שני עונשים, זה אני מעניש אותו, וזה אני מעניש את ממונו אולי. צריך ללמד אותנו שבכל מקרה, לא מענישים בן אדם על מעשה אחד, שני עונשים. התורה אומרת, ולא תיקחו כופר תשלום לנפש רוצח, בשביל רוצח שרוצה לשלם, אשר אותו רוצח הוא רשע למות, הרשיעו אותו שהוא חייב מיתה, אל תיקחו כופר ממנו, שלא תיתנו לו לשלם, אלא מה? כן, כמות יומת, הוא יהיה חייב מיתה. אפשר להסביר את הפסוק הזה בשני אופנים. אופן ראשון, כמו שהוא באמת מתפרש לפי המסקנה של הגמרא, אדם שחייב מיתה, צריך להמית אותו. זה לא יעזור שבאדם יגיד, אני רוצה שימירו את עונש המיתה בתשלום, בכופר. לא. אפשרות שנייה, אופן שני, שאדם שחייב מיתה וממון, אל תיקחו ממנו ממון, כי הוא כבר חייב מיתה. ואם זה ההסבר, אז למה לי? בשביל מה צריכים להגיד דבר כזה? הרי כבר למדנו את זה מהפסוקים, ולא יהיה אסון. למדנו כבר דרשה כזאת, שאדם שחייב מיתה וממון על מעשה אחד, הוא לא יענש בשניהם. מתרצת הגמרא שבאמת ההסבר הפסוק הזה, זה כמו האופן הראשון שאמרנו. דאמר רחמנא, התורה אומרת, אדם שחייב מיתה, אל תיקח ממנו כופר. לא תשקול ממון המיני, אל תיקח ממנו ממון ותפטרי מקטלה ותפטור אותו ממיתה. בעד הממון. פסוק נוסף, אומרת התורה, לא תיקחו כופר לאחד שצריך לנוס אל עיר מקלטו. הוא עמד על סולם ביער, רצה לחטוב עצים, רק מה? הגרזן ממתכת שהיה מחובר לידית מעץ, החיבור לא היה כל כך חזק, והוא בא לחטוב עצים, בא להקות עם הגרזן, והגרזן נפל מהידית מהעץ, ובדיוק עבר שם בן אדם, וששם ישמרנו, הבן אדם הוא מת. עכשיו, זה לא התכוון להרוג, בוודאי שלא. זה היה מיטה בשוגג. אומרת התורה, אדם כזה חייב פשוט לרדת מהסולם, לרוץ אל עיר מקלט, מין מקום מיוחד לרוצחים, ושם הוא צריך להיות. אז באדם הבא בדרך אומר, אני מוכן לשלם כמה כסף שתרצו, רק אל תשימו אותי עכשיו במקום הזה. אל תיקחו ממנו כסף. זה אפשרות אחת להסביר את הפסוק הזה. יש אפשרות אחרת לומר, שהכוונה היא, אגב זה גם המסקנה, עכשיו יש אפשרות אחרת להגיד, שזה הגמרא כרגע מבינה שזה הפירוש, והגמרא תדחה את זה, שבן אדם שגם חייב ללכת לעיר מקלט, כי הוא הרג רצח בשוגג, וגם לשלם ממון, אז אל תבקשו ממנו כסף. תפטרו אותו מהעונש של ממון, כי הוא כבר הולך לערי מקלט. שאלת השאלה, למה לי? שמה צריכים ללמד את זה? ויהיה פסוק ולא יהיה אסון, כבר למדנו, שמי שחייב מיתה, לא צריך לשלם ממון. והרי היו היקש בין אלה שחייבים מיתה, אבל הם עשו את המעשה שלהם בשוגג, לכן הם הולכים לערי מקלט, לבין אלה שעשו את המעשה במזיד, ולכן באמת ממיתים אותם. כמו שראינו בדף למד ה'. אז אם כן, שמה צריכים לימוד נוסף ללמד, שבן אדם שחייב ללכת למקלט, והוא גם חייב ממון, לא נחייב אותו ממון. תרץ סגמה, באמת לא זה ההסבר, אלא כמו ההסבר הראשון שאמרנו. דמר אחמנה, הפסוק הזה בא ללמד אותנו. לא תשקול ממונה מיני, אל תיקח ממון מזה שצריך ללכת לערי מקלט לגלות, ובזה שתיקח ממנו ממון תפטרי מגלות. לא, אלא הוא יצטרך ללכת לגלות, לא יעזור לו לשלם כסף. שואלת הגמרא, עותרי קראי, למה לי? בשביל מה צריכים שני פסוקים, גם לעניין רוצח במזיד וגם לעניין רוצח בשוגג, שלא לוקחים ממנו כסף ופותרים אותו מהעונש. עונה הגמרא, תראי קראי, למה לי? חד בשוגג. פסוק אחד בא ללמד שכשהוא הרג בשוגג והוא צריך ללכת לעיר מקלט, לא ניקח ממנו כסף בשביל לפתור אותו. אחד במזיד. פסוק אחד בא ללמד שכשהוא רצח במזיד, שהוא חייב מיתה, לא ניקח ממנו כסף ונפתור אותו ממיתה. הוא צריכי, די ישמינן מזיד, אם התורה הייתה מלמדת אותנו, שאדם שהרג במזיד והוא חייב מיתה, לא ניקח ממנו כסף בשביל לפתור אותו מהעונש מיתה. משום דחמיר איסורי, האיסור שהוא עבר עליו בזה שהוא רצח בכוונה תחילה, כל כך חמור, שוודאי לא נפתור אותו בתשלום, אלא בעונש החמור יותר. אבל אדם שרצח בשוגג, זה לא חמיר איסורי, הוא לא עבר לאיסור כזה חמור, הוא לא התכוון לרצוח. אימא לא, אולי לא נמנע ממנו, אלא נאפשר לו לשלם במקום ללכת להרי מקלט. לכן צריך לחדש שלא נותנים לו את האפשרות הזאת. ויש מינן שוגג, אם הם מלמדים אותנו שהמקרה הזה של אדם שהרג בלי כוונה, בשוגג, לא נותנים לו לשלם ולהיפטר מללכת לגלות להרי מקלט, הייתי אומר משום דלקה איבוד נשמה, מכיוון שבסך הכל הוא הולך להרי מקלט לגלות, לא הורגים אותו. אז למה שניקח ממנו כסף ונפטור אותו? שיענש בעונש של הלכת לגלות. זה לא פה עניין להציל בן אדם שלא ירגו אותו, כי הרי בכל מקרה לא הורגים אותו. אבל מזיד, אדם שהרג במזיד, שהעונש שלו זה מיטה, דעיק, איבוד נשמה, הוא יהיה חייב מיטה, אימא לא. אולי נלך מאוד לקראתו, כדי שלא לאבד נפש מישראל, וניתן לו כן את האפשרות לשלם המון ולהיות פטור מעונש מיטה. צריך, לכן צריכים את הלימוד המיוחד ללמד אותנו שגם במקרה כזה לא נאפשר לו לשלם, אלא הוא יהיה חייב את העונש מיטה. התורה אומרת שאדם שרצח עד שלא יהרגו אותו, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה. לא תהיה כפרה לדם ששפכו בארץ, כי אם בדם שופחו, רק שיהרגו את הרוצח על ידי מיטת בדין ועדים וכל הפרטים כמובן שצריך בשביל זה. משמע מזה שיש אפשרות אחרת שעל ידה לא יחופר. מה האפשרות אחרת? אנחנו מבינים שאולי הרוצח ישלם כסף, ואומרת התורה לא, זה לא יועיל, אלא על ידי שיהרגו אותו. שואלת הגמרא, למה לי? בשביל מה צריכים את הפסוק הזה? כבר למדנו את זה ממש כתוב, לא תיקחו כופר לנפש רוצח. עונה הגמרא, מבא אליה, הפסוק, ולארץ לא יחופר, צריך לדרשה כדתניא, כמו שהברייתא אומרת, הרי אם מוצאים מת מחוץ לעיר, אלה שהכי קרובים, העיר שהכי קרובה אל אותו מת, צריכה להביא כפרה. כמובן, קודם כל מבררים, אם יודעים מי הרוצח, אם מישהו רצח אותו, אם לא מוצאים מי הרוצח, אז כל בני העיר מביאים כפרה, שהם לא מספיק נזהרו, ומחוץ לעיר שלהם, אדם מת, לוקחים את האחריות על הדבר הזה, ומביאים כפרה, לוקחים עגלה, או רופים אותה בנחל, בשביל כפרה, מתוודים, וכל איך שהתורה מתארת את זה. אבל, אומרת הברייתא, מניין שאם נתערפה העגלה, כבר ערפו את העגלה הרופה, זו אנחנו מבינים שבטח היה כאן כפרה כבר, אז בסוף יבוא הרוצח, יגיד הנה, הוא זה שרצח, אבל הוא מבין שכבר התכפר לו, כי כבר הביאו עגלה הרופה. אחר כך נמצא ההורג, מניין שהם פותרים אותו ממיטה, שנאמר, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, ששפכו דם בארץ, רצחו בן אדם, לא יחופר, וגומר, כי אם בדם שופחו. אפילו אם הביאו כבר רגלה הרופה, צריכים להרוג את הרוצח. פסוק אומר, באמת באותה הפרשה שעוסקת בעגלה הרופה, ואתה תבאר אדם ענקי מקרבך. מבארים את אדם הנקי. עכשיו, התורה באה לומר שהעגלה מחפרת רק במקרה של ספק. כשאנחנו לא יודעים מי הרוצח, אז בינתיים מביאים את העגלה הרופה. אבל ברגע שמוצאים את הרוצח, חייבים הרי להרוג אותו. שאלת השאלה, כבר למדנו את זה מהפסוק, ולארץ לא יחופר בדם אשר שופח בה, שצריכים להרוג את הרוצח, גם אם כבר היה עגלה הרופה. אז מה זה שוב פעם, ואתה תבאר אדם הנקי מקרבך. ואת סיימת את העגלה הרופה, אבל דע לך, אם יש לך כאן את הרוצח ותמצא אותו, אחר כך אתה תהרוג אותו. בשביל מה צריכים פעמיים ללמד את אותו לימוד? עונה הגמרא, מבא אליי, הפסוק הזה בא ללמד דבר חדש. לכדתניא, כמו דברי הברייתא, מניין לחייבי מיטות בדין, שיש ארבע מיטות בדין, סקילה, שריפה, חניקה והרג על ידי חרב, סייף. מניין למומתים בסייף, אלה שמומתים על ידי חרב. היכן ממיתים אותם? שהוא מן הצוואר, מן הגרון. מניין לומדים את זה? אז זה דרשה של שני שלבים. שלב ראשון, תלמוד לומר, ואתה תבאר אדם ענקי מקרבך. זאת אומרת, תהרוג את הרוצח, ועל ידי זה תבאר את אדם ענקי מקרבך. וזה כתוב מיד אחרי הפרשה של עגלה הרופה. זאת אומרת שהמיטה שממיתים רוצח, מקישים אותה לעגלה הרופה. הוקשו כל שופכי דמים. רוצח, מיטתו, בחרב, בסייף. מקישים את, כמובן, על ידי בית דין, על ידי עדים וכולי, כל הפרטים שצריך בשביל זה. אז כל אלה הוקשו לעגלה ערופה. כי הרי כתוב, אתה תבער אדם ענקי מקרבך, שזה העונש של רוצח, זה כתוב סמוך לעגלה ערופה. דורשים, מה להלן? כמו בעגלה ערופה, איכן עורפים את העגלה? מן הצוואר, כמו שנאמר מפורש בפסוק. אלא ששם עורפים אותה מן העורף. אבל את אלה שממיתים בסייף, ממיתים אותה מהגרון. אז לכן צריכים את השלב הבא. אבל דבר ראשון זה מהצוואר. בין הראש לכתף, במקום הזה. זה לומדים מעגלה ערופה. שואלת הגמרא, מה להלן בעגלה ערופה, מיתתה בקופיץ של סכין מאוד גדול, וממול העורף, דיין מאחורי הפנים, מה שאנחנו קוראים עורף. אף כאן, אלה שחייבים מיתות בדין שנהרגים, אולי נאמר שהם נהרגים בקופיץ וממול עורף. אמר רב נחמן, אמר רב אבא רבוע, התורה אומרת, אמר קרא ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, יש כאן קודם כל עומק מאוד גדול, מה זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. לא הכוונה שגם את הרשעים וגם את הצדיקים צריכים להתייחס אליהם במידה שווה. כמובן שאלה שהם רצחו, צריך להניש אותם. אז מה זה ואהבת לרעך כמוך וכי? בן אדם רוצה ש... אם בן אדם עצמו היה רוצח או היה רוצה שיהרגו אותו, אז קודם כל אנחנו לא יודעים מה התיקון שיש לזה שבית דין הורגים אותו ב... לפי כל ההלכות וכמו פרטיהם ודקדוקיהם, בית דין שמוסמכים כמובן, עד משה רבינו, זה לא כל כך פשוט כל הנושא הזה. אבל בוא נגיד, אפילו אם אנחנו לא היינו רוצים להיות במצב הזה, אבל בכל מקרה, הרי בן אדם שהוא רשע והתורה אומרת שצריך להרוג אותו, אז זה טוב בשביל העולם ואולי אפילו בשבילו, כנראה גם בשבילו. אז בכל מקרה צריך לעמוד במקום שלו ולחשוב, אם הבן אדם היה במקום של אותו רוצח, איך הוא היה רוצה שהכי יקלו עליו את עונשו? שכמה שפחות יסבול. ברור לו מיטה יפה, מיטה כמה שיותר מהירה וכמה שפחות סבל. ולכן אם מתחילים לחתוך מהעורף, אז לוקח זמן עד שמגיעים לסימנים, בינתיים הוא מתייסר, הוא לא מת כל כך מהר, לכן עדיף שהוא ימות כמה שיותר מהר, אז כשחותכים מהגרון מיד מגיעים לסימנים, קנה והוושת, ואז מיד הוא מת, הוא לא מרגיש בצער. ברור לו מיטה יפה. טוב, פסוק אומר, כל חרם אשר יחורם מן האדם לא ייפדה. באמת היא שהלשון של חרם יש לה שתי משמעויות באופן כללי. חרם יכול להיות נדר שאדם נודר להביא לבית המקדש. חרם. יש גם חרם של כהנים שאדם נודר להביא לכהנים. זה סוג אחד של חרם. אבל כאן הגמרא מביאה משמעות נוספת למילה חרם, ורש מביא שיש לזה הוכחה גם מהפסוק. כתוב, זובח לאלוהים יוחורם. זאת אומרת, מי שמקריב קורבנות לעבודה זרה, אז יוחורם חייב מיטה. זאת אומרת שחרם יכול גם להיות חיוב מיטה. כאן הפסוק אומר, כל חרם אשר יוחורם מן האדם לא ייפדה. משמע לכאורה, שאלה שחייבים מיטה, כל אחד אשר חייב מיטה אשר יוחורם, מן האדם לא ייפדה, שלא יפדה את זה בממון. שאלת השאלה, למה לי? בשביל מה צריכים פסוק ללמד את זה? כבר למדנו את זה מהפסוק, לא תיקחו כוף על נפש רוצח אשר הוא רשע למות. הגמרא מבעל לי, הפסוק הזה צריך אותו לדברי הברייתא דתניא. מניין, רואים בן אדם שיוצא להרג. עכשיו, מישהו מהצד, כואב לו, מה, בן אדם הגיע לכזה דרגה נמוכה שהוא חייב מיטה, אז כמובן שהמיטה הזאת היא מן הסתם תיקון בשבילו, הגיע לעולם הבא, יקבל שכר טוב, יקבל את התיקון שלו שם, אבל בכל אופן הוא רוצה לעשות לו משהו אולי לעילוי נשמה או משהו כזה, הוא יודע שיש בסוף ספר ויקרא, כל הנושא שנקרא ערכין, יש גם מסכת שלמה בשס, מסכת ערכין, שזה הכוונה שהתורה נותנת קצבה סכום על כל בן אדם, כמה הסכום שלו אם מישהו יאמר שערכו הוא מקבל עליו לתת לבית המקדש. וזה לא קשור כמה הבן אדם הזה שווה באמת, זה יכול להיות בן אדם כחוש וזה יכול להיות בן אדם בריא, זה לא משנה מה באמת הערך שלו, זה משנה מה הגיל שלו, בין כך וכך, בין כמה שנים הוא, לפי הגיל. עכשיו, כשבן אדם יוצא להרג, אין לו ערך לכאורה. אם בן אדם אומר ערכו עליי, מניין שלא אמר כלום, ואפילו שבעצם זה לא קשור לערך האמיתי שלו, בסך הכל לפי שנה, הבן אדם הזה בן כמה הוא? לא שאלתי אותך אם יש לו ערך או אין לו ערך, שאלתי אותך בן כמה הוא? לפי הגיל שלו זה תשלומי ערכין, אף על פי כן לא משלמים. לא משלמים, מאיפה לומדים את זה? שנאמר, כל חרם, כאן המילה חרם זה הכוונה מלשון הקדש, אשר יוחרם, שאדם יקדיש מן האדם, וכאן מדובר על אדם כזה שהוא חייב מיטה, לא ייפדה, אין לו ערך. זאת אומרת, בן אדם כזה שהוא חייב מיטה, הוא כבר נגמר דינו בבית דין שהוא חייב מיטה והוא כבר יוצא להרג, אדם כזה, גם אם אמרו עליו ערכו עליי, אז לפי דעת התנא הזה, אין לו ערך. וזה הוא לומד מהפסוק, כל חרם אשר יוחרם מן האדם, לא ייפדה. יכול, אף קודם שנגמר דינו, כן. יכול, אפילו כשהוא כבר עשה את המעשה שחייבים עליו מיטה. כמו היום בזמננו, שאין בית דין מוסמכים, בכל אופן, נכון לזמן הקלטת השיעור, אין בית דין מוסמכים שיכולים להמית בן אדם. אבל יש אנשים שחייבים מיטה, כי הם לומר, חיללו שבת במזיד. זה מאוד מאוד פחד פחדים, נורא נוראות. זה לא משחק. חיללו שבת במלאכה מהתורה, ומישהו עיד, שיש עדים שמעידים עליהם, ויתרו בהם לפניכם. הם חייבים מיטה, אבל לא נגמר דינם למיטה. יכול שגם אדם כזה נאמר שאם נדר אדם את ערכו, לא ייפדה. שנאמר שגם אז לא יהיה לו ערך ולא יצטרכו לשלם את ערכו. תלמוד לומר, מן האדם לא ייפדה. מן האדם, לא כל האדם. לא כל האדם, אלא אם אדם לא נגמר דינו, עדיין יש לו ערך. שואלת הגמרא, ולפי דעתו של רבי חנינא בן עקביא, שהוא חולק, דאמר, גם אדם שכבר יוצא להרג, כבר פסקו את דינו למיטה והוא כבר יוצא להרג, גם אדם כזה, אם נדרו עליו את ערכו, חייבים לשלם, נערך, מפני שדמיו קצובים בתורה לא לפי ערכו, אלא לפי כמה הגיל שלו, לפי שניו. אז אם כן, הוא הרי לא ילמד מכל חרם אשר יחורה מן האדם לא ייפדש, זה הכוונה לאדם שיוצא להרג שאין לו ערכין. כי לפי דעתו יש לו ערכין. אז אי חרם, כל חרם מה יביד לי? באה לי כדתניה, ברייתא. רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, לפי שמצינו, למומתים בידי שמיים, אדם שחייב מיטה בידי שמיים, למשל, שהממון שלו, השור שלו, הרג בן אדם. אז את השור סוקלים. אבל אומרת התורה, וגם בעליו יומת. ומיד אחר כך כתוב, ואם כופר יושת עליו, אם יגידו לו, תשלם במקום זה, ממון, במקום למות, יאמרו לבעל השור. אז כן אפשר לחפר לו על ידי ממון. שנותנים ממון, נותנים את דמי זה שנהרג ליורשיו של המת, ומתכפר להם, שנאמר עם כופר יושת עליו. יכול, אף מי שחייב מיטה בידי אדם, כן. מי שחייב מיטה בידי בדין, ארבע מיטות בדין, גם כן יוכלו לשלם כסף, לבדות את עצמם מעונש מיטה. תלמוד לומר, חרם, מן האדם לא ייפדה. אדם שחייב חרם, אדם שחייב מיטה, לא ייפדה, לא יפדה את החיוב שלו בממון. ואין לי אלא במיטות חמורות. מה זה נקרא מיטות חמורות? אנחנו מדברים פה, כל המיטות שנדבר עכשיו זה מיטות בדין. במיטות בדין עצמם יש מיטות חמורות ויש מיטות קלות. מה זה מיטות חמורות? שלא ניתנה שיגיגתם לכפרה. שאם האדם היה עושה את המעשה הזה, שהוא עושה אותו במזיד, הוא חייב מיטה, אם הוא היה עושה את זה בשוגג, אם יש לו אפשרות להתכפר, על ידי קורבן חטאת למשל, או תכף נראה על ידי שהוא הולך לגלות, אם אפשר רוצח בשוגג, אם הוא היה עושה את זה בשוגג, היה לו אפשרות להתכפר, והייתה לו כפרה, זה אומר שגם כשהוא עושה את זה במזיד, זה מיטה קלה. אבל מיטה חמורה, זה שלא ניתנה שגיגתם לכפרה. אם אדם היה עושה את זה בשוגג, אין לו עונש. לא מתכפר לו. אין לו אפשרות להתכפר. זאת אומרת, זה שאין לו עונש, זה לא אומר שזה קל, זה אומר שזה חמור. אין אפשרות להעניש אותו, כי המעשה שעושה חמור מדי בשביל להעניש אותו. מצד אחד לא נמית אותו, כי זה לא עד כדי כך חמור בשביל שיהיה חייב מיטה. המצד שני, זה חמור מספיק שבשוגג, אפילו אם זה בשוגג, לא יהיה איזשהו קורבן שהוא יכול להקריב בשביל להתכפר. זה נקרא מיטות חמורות. מיטות חמורות, שאם אדם היה עושה את זה בשוגג, אין לו כפרה. מיטות קלות, שאם היה עושה את זה בשוגג, יש לו כפרה. עכשיו, רש"י מביא דוגמאות. קודם כל, התורה, לפני זה רש"י אומר, פסוק אומר, כל חרם, חרם מן האדם לא ייפדה, שאם אדם חייב מיטה, אי אפשר לבדות את המיטה שלו בממון. עכשיו, התורה לא מפרשת איזה סוג מיטה. לכן אומר רש"י, אולי דווקא המיטות החמורות מאוד לא ניתן העונש שלהם לשלם ממון ולהיפטר. עכשיו, מה נקרא מיטות חמורות? למשל, מי שחובל באביו ועשה בו חבורה, או שהוא גנב אדם מישראל. אדם כזה מיטתו חמורה, כי אם הוא היה עושה את זה בשוגג, לא כתוב כפרה. מה זאת אומרת? הרי בדרך כלל כל מי שחייב, מי שעשה מעשה במזיד, שחייב עליו מיטה, בדרך כלל, אם יש עדים שמעידים עליו, ולפני כן יתרו בו, אז הוא חייב מיטת בדין. אבל אם אין עדים, ולא יתרו בו, או לא יתרו בו, אדם כזה הרבה פעמים חייב קראת מיטה בידי שמיים. למשל, אדם חילל שבת במלאכה מהתורה, אחד מה-39 אבות המלאכות, אם זה במזיד, ויתרו בו לפני כן, ויש עדים, הוא חייב סקילה. אבל אם לא יתרו בו, או שאין עדים, הוא חייב קראת בידי שמיים. אז יש כלל, כל אלה שחייבים קראת במזיד, אז בשוגג חייבים קורבן חטאת. אז ניתנה שגיגתם לכפרה, הם מביאים קורבן חטאת. אבל כאן אנחנו מדברים על שני דוגמאות, על שתי דוגמאות שהם בעצם לא חייבים עליהם קראת, אלא רק מיטת בדין. ולכן בשוגג לא חייבים חטאת. אז לכן זה מיטה חמורה, כי בשוגג לא ניתנה שגיגתם לכפרה. אז עליהם נאמר שאי אפשר לפדות את החיוב מיטה בממון. אבל מיטות קלות, מה זה חיוב מיטת בדין שזה קל יותר? שאם היה עושה את זה בשוגג, ניתנה שגיגתם לכפרה. דיינו, כל המיטות האמורות בהם קראת, אומר רשי, אם זה במזיד בלי התראה, אז יש כפרה בשגיגתה על ידי קורבן חטאת. למשל, אדם עבד עבודה זרה, אדם חילל שבת, גילוי עריות. ורשי מוסיף עוד מקרה, שהוא מקרה מאוד חשוב, כי אנחנו נצטרך אותו להמשך, תכף ומיד. אדם רוצח. אם רצח במזיד, חייב מיטה. רצח בשוגג, ניתנה שגיגתו לכפרה, בוודאי שכן. הוא לא מביא קורבן חטאת, אבל הוא רץ להרי מקלט, לגלות. אז גם ניתנה שגיגתו לכפרה. אדם כזה, מניין שאם האדם חייב מיטה כי הוא עשה את החטא הזה במזיד, לא יוכל לפדות את זה בממון. אתם יכולים לומר, כל חרם, שזה בא לרבות, מיטות קלות שניתנה שגיגתם לכפרה, שגם אותם אי אפשר לפדות על ידי ממון. שואלת הגמרא, ולא ממילא, וכי לא לומדים את זה ממילא, ממה שכתוב מפורש לגבי אותם מיטות שאתה קורא להם קלות, שניתנו שגיגתם לכפרה, מלא תיקחו כופר לכאורה שם את מנה. כתוב מפורש לגבי רוצח, שניתנה שגיגתו לכפרה בערי מקלט, אומרת התורה עליו, אל תיתן לו לשלם כסף ולפתור אותו מעונש מיטה. לא תשקול ממון אמיני ותפטרי, אל תיקח ממנו ממון ותפתור אותו ממיטה. ואם כן חוזרת השאלה, כל חרם, למה לי? בשביל מה צריכים את הדרשה מכל חרם? ותרץ את הגמרא, אמר רמי בר חמה, יצטריך, צריכים לימוד נוסף לגבי מיטות קלות, שגם בהם לא תיקחו ממון ותפטרו ממיטה. כי גם במיטות קלות יש שני סוגים. סג היית החמינה, הנמילי, מתי לא ניקח ממון מהרוצח ונפטור אותו ממיטה? היכה דהרגו במזיד, אנחנו מדברים פה כמובן ברוצח במזיד, אבל זה מקביל לרוצח בשוגג. אדם שרוצח בשוגג הולך לגלות, להרי מקלט. אדם שרוצח במזיד חייב מיטה. עכשיו, זה מקביל. בעצם אתה אומר, שאיך אני יודע על רוצח במזיד שמיטתו נחשבת מהמיטות הקלות? כי בשוגג ניתנה שגיגתו לכפרה על ידי שהוא גולה להרי מקלט. עכשיו אנחנו מקבילים בין רוצח במזיד לרוצח בשוגג. כשאדם רוצח בשוגג, אומרת התורה, דווקא, דורשים את זה מפסוקים, דווקא אם ידו הייתה מונפת למעלה עם הגרזן, והוא הוריד אותה כלפי מטה, ואז קרתה התקלה שהגרזן נשל מהעץ, והבן אדם שווק חיים, עזב את העולם. אז הוא גולה להרי מקלט, אבל אם הבן אדם הרוצח בשוגג הרים את הגרזן, ואז איכשהו זה אף לאחורה או משהו כזה, ואז הבן אדם חטף את הראש של הגרזן, הבן אדם למטה, ואז עזב את העולם הזה, מה שנקרא. אז הרוצח לא הולך להרי מקלט, ככה דורשים מהפסוק. אז מכיוון שלגבי הרוצח בשוגג יש את ההבדל הזה, הייתי אומר שאולי גם במזיד זה ככה. מתי אנחנו מחמירים על הרוצח, הוא לא מוכן לקבל ממנו כסף, אלא חייב מיטה, איך דהרגו דרך עלייה. שהוא הרים את היד ואז הגרזן אף. או שאם אתה הרים את היד ורצחת בן אדם על ידי, לא הגרזן אף, כי הגרזן אף הכוונה בשוגג, אבל הרים את היד ואז רצחת בן אדם. שאז באמת לא ניתנה שגיגתו לכפרה. בעצם יש כאן נקודה מעניינת. שאם אנחנו אומרים שדרך עלייה, שבן אדם הרים, היד שלו הייתה למטה והוא הרים אותה, וככה נפל הגרזן והבן אדם מלמטה מת, זה שהוא לא הולך להרי מקלט, זה בעצם חומרה בשבילו, שלא ניתנה שגיגתו לכפרה. זאת אומרת, אדם יש לו כפרה, זה בעצם מתנה גדולה בשבילו. זה אומר שמקלים עליו. אם דרך עלייה לא ניתנה שגיגתו לכפרה, זה אומר שזה מקרה חמור מאוד. אז אם כן, אם האדם היה רוצח ומזיד באותו אופן שהוא הרים את היד, וככה הרגת בן אדם מלמטה למעלה, הייתי אומר, ככה גזרה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא התברך, שבמקרה כזה זה יותר חמור. זה נקרא מיטה חמורה, כי לא ניתנה במקרה כזה שגיגתו לכפרה. ועל זה אומרת התורה, לא לקחת ממנו כופר. אבל אם הוא הרגו במזיד דרך ירידה, שידו הייתה למעלה, הוריד אותה כלפי מטה, אז הבן אדם, ואז נפל לו הגרזן והבן אדם מת. זה בשוגג. או במקרה של מזיד, שזה אנחנו כרגע האמת מדברים, שהוא הרים את הגרזן ומלמעלה למטה, הרג את הבן אדם. במקרה כזה, אילו זה בשוגג, ניתנה שגיגתו לכפרה, הוא יכול לרוץ להרי מקלט. ואם כן, גם כשהוא עושה את זה במזיד, זה יותר קל. אימה, הייתי אומר, נשקול ממון המיני, אם הוא רוצה לשלם ולפדות את החיוב מיטה שלו, קח ממנו ממון אולי, ונפטרים ממיטה. כמה שמלן הפסוק, כל חרם, שגם במקרה של דרך ירידה, שאז אם זה היה בשוגג, ניתנה שגיגתו לכפרה, בכל זאת, לא לוקחים ממנו כסף ופותרים אותו מעונש מיטה. אמר לי רבה, לרמי בר רחמה, מה שהרוצח שחייב מיטה, לא לוקחים ממנו כסף ופותרים אותו ממיטה, ואין שום הבדל בין דרך עלייה, אם הוא ירים את היד, או דרך ירידה, שהוא הוריד את היד, לא צריך בשביל זה שני לימודים, לא צריך בשביל זה את הפסוק כל חרם. אין הבדל בין דרך עלייה לדרך ירידה. אתה יודע איך אני יודע את זה? מברייתא שנשנתה בית מדרשו של חזקיה, מדתנא דבי חזקיה נפקא דתניא. דתנא דבי חזקיה. התורה מקישה בין מכה אדם למכה בהמה. פסוק אומר, הוא מכה בהמה ישלמנה, אדם שהיכה בהמה צריך לשלם לבעליה, ומכה אדם יומת. התורה מקישה בין מכה אדם ומכה בהמה. בין אדם שהיכה את חברו והרג אותו, לבין מכה בהמה, שאדם הכה בהמה והזיק את חברו ממון. ואז הוא חייב תשלומים. מה מכה בהמה? יש כלל. אדם, גם אם היה בשוגג והזיק, הוא מועד לעולם. בין שוגג, בין מזיד, הוא חייב לשלם. הוא הזיק. אז מכה בהמה, שהוא הזיק לחברו, לא חילקת בו, והוא חייב לשלם בין אם זה היה בשוגג ובין אם זה היה למזיד. בין מתכוון לבין שאין מתכוון, הוא בכל מקרה חייב. בין דרך ירידה, שידו הייתה למעלה והורדה ללמטה, בין דרך עלייה, שידו הייתה למטה והורמה כלפי מעלה. אין את החילוק הזה. בכל מקרה, אתה לא אומר לפוטרו ממון בשום צורה שהיא, אלא בכל מקרה לחייבו ממון. אף מכה אדם, אם האדם הרג את חברו, לא תחלוק בו. דהיינו, הרי במזיד, אם הוא הרג את חברו, חייב מיטה, ואם ביחד עם אותו מעשה שהוא הרג את חברו, הוא גם עשה מעשה הוא גם התחייב ממון, הוא גם הזיק לחברו, הרי הוא יהיה פטור מתשלום הממון, כי יספיק לו עונש החמור יותר של מיטה. אז אם כן, אם האדם הרצח במזיד, ודאי שהוא יהיה פטור מלשלם ממון, כי מספיק לו עונש החמור. אז גם אם זה בשוגג, או בשאר המקרים האחרים, שהוא לא יהיה חייב מיטה, ממון הוא כבר לא ישלם. לא תחלוק בו, בין אם הוא הרג בשוגג, שהוא לא מת, לא ממיתים אותו במיטת בית דין, לבין מזיד שכן. בין מתכוון להרוג אדם, את אותו אדם שהתחייב על הרציחה במיטה, לבין שאין מתכוון. וכן לא תחלוק בין דרך ירידה, שידו הייתה למעלה והוא הוריד אותה כלפי מטה, לדרך עלייה, שהוא הרים כלפי מעלה. בכל מקרה, אתה לא תחייבו ממון, כי הרי כשהוא הרג במזיד, הוא בוודאי פטור מלשלם. כי הרי הוא מת, אלא לפוטרו ממון. זאת אומרת, התורה מקישה בין כל המקרים, בין דרך עלייה לבין דרך ירידה, על כל פנים במזיד ודאי, אנחנו בכל מקרה אומרים שהוא יהיה פטור מלשלם, מהיקש, מכה אדם למכה בהמה. אז אם כן, בשביל מה צריכים את הפסוק כל חרם? שממנו דרשנו למקרה שהוא רצח במזיד דרך ירידה, שאילו היה עושה את זה בשוגג, ניתנה שגגתו לכפרה, הייתי אומר אולי הוא יוכל לפדות את העונש מיטה בממון, לכן צריך כל חרם ללמד שלו. הרי מהקש הזה רואים שאין הבדל בין דרך עלייה לדרך ירידה. בכל מקרה הוא פטור מלשלם ממון, לא צריך את הפסוק כל חרם. אלא אמר רמי בר חמה, אחד מהפסוקים שלמדנו ממנו, שלא לוקחים ממון לא, ממי שחייב מיטה, הצטריך בשביל ללמד לימוד חדש. עד עכשיו דיברנו, כשבן אדם חייב מיטה והוא רוצה לשלם כסף ולהיות פטור ממיטה, שלא לוקחים ממנו כסף בשביל זה. כאן אנחנו עוברים מאותה דרשה ללמוד, מדרשה מיותרת, ללמוד במקרה שמאדם עשה מעשה שחייבים עליו מיטה וממון. הוא גם הרג וגם מזיק. והכלל בדרך כלל, קם לבדרב המיני, יעמוד לעונש החמור של מיטה ופטור מממון. אומר רמי בר חמה, שצריך פסוק נוסף ללמד, שבאדם שחייב מיטה לא משלם גם כן, ולא מספיק ממועד זה ולא יהיה אסון, אנוש יענה, שנאמר לגבי אדם שהרג אישה מעוברת, שאם היא מתה, הוא לא משלם דמי ולדות, ממון, ואם לא, הוא כן משלם. צריך עוד לימוד ללמוד את הרעיון הזה, שבאדם שחייב מיטה פטור מלשלם ממון. סקא אתא חמינא, היה בדעתנו אנא מילי, מתי לא מחייבים גם ממון כשבאדם חייב מיטה? איכה, במקרה כזה שבזמן שהוא עשה מעשה שחייבים עליו מיטה, הוא גם התחייב ממון, באותו מעשה. למשל, דסימה את עינו והרגו בה. כשהוא עיוור את עינו של חברו, בזה עצמו הוא הרג אותו. אז ממיטים אותו, הוא לא צריך גם לשלם על זה שהוא הזיק לו את עינו. אבל איכה, במקרה כזה שזה היה בשני מעשים, דסימה את עינו, נאמר, ביד אחת עיוור אותו. והרגו בדבר אחר, נאמר ש... הוא הרג אותו ביד אחרת, באופן אחר. אולי בצוואר, לא ניכנס לתיאורים מזעזעים. אימה, אולי נאמר, מכיוון שזה שני מעשים, אז על מעשה אחד ישלם ממון שהוא סימת עינו, ועל מעשה אחד יהיה חייב מיטה שהוא הרגו. נשקול ממון המיני, ביחד עם חיוב מיטה גם ניקח ממנו ממון, על מה שהוא חייב ומה שהוא הזיק. לכן צריך פסוק נוסף, שכשחיוב ממון ומיטה באים באותו שעה, הוא פטור מלשלם ממון. אמר לי רבה, לרמי בר חמה, הנמי, גם את זה, שבמעשה אחד חיוב מיטה וממון באים יחד, הוא לא משלם ממון אלא רק חייב מיטה, מאידך תנא דבי חזקיה נפקא, לומדים את זה מברייתא אחרת שנשנתה בבית מדרשו של חזקיה. ותנא דבי חזקיה, ברייתא, התורה אומרת, אדם שהיכה את חברו צריך לשלם, עין תחת עין. מי שלא מכיר פירוש רש"י, פירוש... של חז"ל, תורה שבעל פה, עין תחת עין, כפשוטו, לקח לבן אדם אחד את העין, עקר לו את העין, עוקרים לו את העין, אבל זה לא ייתכן, למה? כי יכול להיות שבן אדם הראשון, שנעקר לו העין, או שהוא היה בריא, ולכן כשעקרו לו את העין זה לא הרג אותו, או שבן אדם שעקר לו את העין ידע לעשות את זה בזהירות, אבל אם עכשיו יעקרו את העין של העוקר, של זה שעקר את עין חברו, אולי אז הוא גם ימות, אולי הוא חלש למשל. אולי, כן, יכול להיות פשוט חלש, כן? הבן אדם הזה, במצב כזה שהם מוקרים לו את העין, אולי הוא ימות. וגם אפשר לדעת, לפעמים פתאום דברים קורים. כשעוברים לטיפול פולשני, יודעים איך זה מתחיל, לא יודעים איך זה יסתיים. אז ברגע שאתה תעניש אותו עין תחת עין, כפשוטו, יכול להיות שאתה בסוף תעניש אותו עין ונפש תחת עין. בסוף הוא גם ימות. אותו עוקר שעקר את עין חברו, אתה תעקור לו את העין, אז אולי תוך כדי זה הוא ימות. וזה התורה לא אומרת. עין ונפש לא. נותנים לבן אדם במקום עין שהוא עקר לחברו. לכן חייב להיות שזה לא הכוונה באמת שעוקרים לו את העין, אלא לוקחים ממנו ממון, שישלם דמי עינו של חברו. ומהמשמעות של זה אתה למד שהתורה מקפידה לא להניש שני עונשים על מעשה אחד. גם עין וגם נפש זה לא. אז אם כן, גם לענייננו לומדים דבר נוסף. שמי שסימה את עין חברו וגם הרג אותו, רק עונש אחד תעניש אותו, ולא שני עונשים, מיטה ולא ממון. אז אם כן, מהפסוק ולא יהיה אסון, אפשר ללמוד שלא מענישים בשתי עונשים, כשזה בשני מעשים נפרדים, הקה את עינו והרגו, בשני מעשים, אומרת התורה ולא יהיה אסון, ככה מבארים המפרשים, שמבלא יהיה אסון לומדים כשזה שני מעשים, שני דברים, אבל באותו זמן. זאת אומרת, במעשה אחד הוא עקר למשל את עינו, ובמעשה אחר הרג אותו, אבל זה באותו זמן, אז הורגים את הרוצח והוא לא משלם. לא לוקחים מנכסיו את התשלום. ומה שכתוב, את ההיקש, את מה שכתוב, מה שלומדים מעין תחת עין, לומדים שכשזה מעשה אחד, וקרה פה גם מיטה וגם ממון, מספיק מיטה ולא ממון. אבל אם כן, משמע צריך עוד פסוק ללמד שלא מענישים ממון כשהוא חייב מיטה. אלא אמר רבה שיצטריך. צריך לימוד נוסף ללמד שלא מענישים כשהוא חייב מיטה גם ממון. באיזה מקרה? עד עכשיו דיברנו ממון, כשבאדם משלם או עקר את עין חברו, העולם אינו הפקר. שישלם. בסדר. אבל יש מקרים שזה לא תשלום תמורת הפסד, זה תשלום חידוש, שתורה מחדשת תשלום, זה נקרא כנס. חידשה תורה בכנס, זה לא קשור למה בן אדם הזיק, מה בן אדם הפסיד. זה סכום קצוב, קבוע, שתורה קובעת. במקרה כזה, הייתי אומר, שבן אדם חייב מיטה, גם יהיה חייב לשלם כנס, שר קלט החמינה האלה בדעתנו, הואיל וחידוש הוא שחידשת תורה בתשלומי כנס, זה גזרת מלך, אף על גב דמקטיל, הייתי אומר שגם אם אדם חייב מיטה, משלם את הכנס, כמה שמונה פסוק הנוסף, שבא ללמד, שלא מחייבים גם מיטה וגם ממון, אלא מיטה הוא חייב, אבל הוא יהיה פטור מממון. אז אם כן, נמצאנו למדים שמכיוון שכנס זה חידוש החידשה התורה, אז צריך לימוד מיוחד ללמד שמאדם חייב מיטה, הוא לא יצטרך לשלם את התשלום הזה. שואלת הגמרא, ולפי דעתו של רבא דאמר שכן משלמים כנס, דווקא בגלל חידוש החידשה התורה בכנס, אף על גב דמקטיל משלם, מכיוון שזה חידוש התורה חידשה תשלומי כנס, לכן גם אם הוא חייב מיטה, ישלם את הכנס הזה. אז אם כן, היי, הפסוק הזה, כל חרם שלמדנו ממנו, שכשהוא חייב מיטה וגם כנס, יהיה פטור מכנס, מה יביד לי, מה הוא ילמד מהפסוק הזה? עונה הגמרא, רבא סבר לה כתמו תנא קמא דרבי חנניה בן עקביא. כמו תנא קמא של רבי חנניה בן עקביא, שהוא סובר שאדם שחייב, ראינו את זה בדף למד זין עמוד ב' בעמוד הקודם, אדם שחייב מיטה וכבר קבעו גזר דינו למיטה, והוא כבר הולך להרג. ובאדם בא ואומר, ערכו עליי, אז תנא קמא אומרים, שבאדם יהיה פטור, מי שאמר ערכו עליי. הוא לא צריך שם, כי באדם הזה אין לו ערך. ואף על פי שכתוב, שהתשלום ערכין, זה לא לפי שוויו של האדם, אלא לפי שנב, לפי גילו. אף על פי כן, עומדים מהפסוק, כל חרם אשר יוכרע מן האדם, לא ייפדה. שבאדם יקדיש, אחד שהוא הולך להרג, דמיו של אחד שהולך להרג לתשלומי ערכין, לא יצטרך לשלם. זה הוא לומד מכל חרם. עד כאן דף למד זין.